חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. ההסקט לדבר זה לא משמין, משודר בשיתוף עם קפה אליט.
השותפים שלנו לדרך, שמדי שבוע עוזרים לנו להביא לכם את התכנים שלנו. ועכשיו אנחנו מתחילים.
הלו, הלו, הלו. הלו.
שנינו כאן באולפן, מגיעים, מבינים שההצגה תמיד חייבת להימשך, אבל תקשיבו, זה לא פשוט מה שקורה כאן במדינה. אנחנו מקליטים תמיד את התוכנית שלנו מספר ימים לפני שהיא משודרת.
ואנחנו בכלל התוכנית פוליטית.
אבל אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקורה כרגע במדינה, שמשפיע לא רק על המסעדות, הענף שעליו שנינו נשענים. אנחנו אמנם לא עובדים פיזית במסעדות, אבל אנחנו נשענים עליו בכל העשייה שלנו.
משייכים גם למלא סקטורים אחרים, אנחנו עצמאים שנינו.
כן.
כל העצמאים נפגעים.
Tell me about it. המענק שמעולם לא הגיע אליי, וכנראה גם לא יגיע. שקל, שקל, לא ראיתי מהמדינה.
אני קיבלתי מענק בפעימה הראשונה, ואז קיבלתי אס-אמס שמגיע לי עוד 10,000 שקלים בפעימה השנייה. לחץ על הקישור, לחצתי על הקישור, ואז גיליתי שאני צריך להחזיר את המענק מהפעימה הראשונה. איכשהו.
וגם החקלאים, בעלי הקווים. היצרנים הקטנים, כל מי שבעצם שותף לתעשיית המזון במדינת ישראל, קשוח לא מאוד בימים אלה. אבל...
The show must go on.
כן, ואנחנו יודעים שברגע שנתחיל לדבר על הנושא של לשמוע התכנסנו, אז האנרגיה תגיע והשמחה תפכפך, ואנחנו מקווים שנהווה לכם שעה קלה של אסקפיזם.
אז מה הנושא שלשמוע התכנסנו?
לא סתם אמרתי שעה קלה.
קלה מאוד.
היום אנחנו בתוכנית שלדעתי, אנחנו לא יודעים אף פעם כשאנחנו מתחילים כמה זמן תימשך, היא לדעתי תהיה טיפה יותר קצרה, כי זה נושא שהוא קטן כמו שהירק הוא קטן.
קטן וחמוד.
הכי חמוד. אחד הירקות אהובים עליי במטבח, הבאמיה.
אז הנה חמישה דברים שלא ידעתם על באמיה.
שאני מתה עליה, עובדה הבאה.
יש מקומות בעולם...
כן.
שבהם קולים את זרעי הבאמיה ותוכנים אותם כתחליף לקפה.
אני גם כתבתי את העובדה הזאת. המשך לוקסוש.
עד כדי כך שבזמן מלחמת האזרחים האמריקאית, 1861, כשלא הצליחו לייבא קפה לאמריקה, זה מה שהם שתו.
קפה נטול קפאין שמבוסס על באמיה.
אומרים שהוא גם טעים.
נחש מה?
מה?
בהמשך התוכנית אני אלמד איך מכינים אותו.
טם טררם.
עובדה מספר 2, את העלים של הבאמיה אפשר לבשל בדומה למנגולד, ואפילו יש כאלה שאומרים שאפשר לאכול אותם חיים בסלט, את זה עוד לא ניסיתי, פשוט כי טרם נחשפתי לעלים טריים של באמיה בחיי. שים לב, לוקסי, בניו גינאה צומח זן של באמיה שמגדלים אותו בכלל לא עבור הפרי, אלא עבור העלים בלבד שיש להם טעם של חמציץ. עובדה שלישית.
לצמח של הבאמיה, אפרופו, והעלים שלו, יש צורה מחומשת. זאת אומרת שהעלים האלה מאוד מזכירים צמח של...
קנאביס?
מריחואנה. לא, אחי, אבל בכל זאת מאוד מזכירים, ובשנת...
אם ישנת משהו קודם, זה מזכיר ממש.
אז הנה, שימי לב, בשנת 2014, דוויין פרי מקסטרוויל, ג'ורג'יה, נעצר על ידי המשטרה, שחיפשה עם הליקופטרים מעל הבתים מגדלי מריחואנה, ראתה את השיחים שלו, ירדו סוואטים, כבקיפו את הבית, נכנסו, פרצו פנימה בביתת רגל,
ו...
ומצאו שיחים של באמיה. אבל מה אחלה באמיה?
מעולה. הפקטין שנמצא בתוך הבאמיה מצא כבר את דרכו גם לשוקולד. עשו מספר מחקרים וגילו שהוא יכול לתפקד בתוך שוקולד בדיוק כמו לציטין. והשוקולד הזה שומר על הטעם ושומר על המרקם שלו, וזמן המדף שלו ממש ארוך.
וואו, שוקולד באמיה.
זה יותר הגיוני משוקולד תפוז.
חיפשתי את כל ה... לא. עוד פמת, עוד פמת.
אני המפוספסת שממול. עובדה הבאה.
הידעתם?
לא.
כמה מתערבים שאני אגיד, את תגידי שידעת, וזו העובדה הבאה שלך, כי אין עוד עובדות לדעתי. מהבאמיה מפיקים גם שמן.
ידעתי.
זה עובדה הבאה שלך?
לא.
שמן במיה אכיל וצבע צהבהב ירקרק, שמפיקים מהזרעים הכבושים שלו, כובשים אותו באותה שיטה אגב שכובשים שמן זית, יש לו טעם וריח מאוד נעימים, הוא עשיר בשומנים בלתי רבועים,
כן.
והוא שמן פופולרי מאוד לבישול בדרום אמריקה. ויש אפילו מחקר משנת 2009, אפרת,
כן.
שמצא ששמן במיה ניתן לשימוש כדלק ביולוגי.
אופה.
טם 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 טם.
יפה.
יאללה, במיה, ספרי לי הכל. Late on me.
קודם כל אני אספר שמהרגע שמגיעה עונתה, אני נכנסת לרטיטות שכאלה. אני מתה על במיה, אני נדהמת מזה שכילדה לא סבלתי את זה. אני מבינה למה לא אהבתי את זה כילדה, כי פשוט בישלנו את זה לא נכון, ותמיד זה היה מלא ריר. אבל היום היא כוכבת אצלי במטבח. אני אספר לך עליה.
כן.
הבמיה. או בשמה המדעי, הבלמוסקוס אסקולנטוס, היא שייכת למשפחת החלמיתיים, שזו משפחה שיש בה המון המון מינים, למעלה מ-4,000 מינים, שנפוצים בכל העולם, אבל לא באזורים הקרים. כלומר, הבמיה וכל קרובי המשפחה שלה נפוצים באזורים חמים ואזורים טרופיים, הם לא יכולים אף אחד מהם לחיות באזור קר. במשפחה הזאת יש עצים, שיחים ויסבית קיבול, ואם אתם רוצים לשמוע, אז יש לה כמה קרובי משפחה מאוד חמודים.
מפורסמים, סלבים.
מפורסמים. הקוטנה, ההיביסקוס, אבל גם הקקאו, הוא קורא משפחה רחוק שלה. הדוריאן, אני לא יודעת אם אכלת פעם דוריאן, אותו פרי מסריח טילים.
לא אכלתי.
הרחת ובחרת לא לאכול.
לא, הייתי בניו יורק, בצ'יינטאון, ראיתי דוריאן, אמרתי אני קונה את זה עכשיו, זה עלה $5
כן.
לכזה ביס.
כן.
וישי לא הרשה לי. הלכתי נפול פנים.
אם אתם לא יודעים מה זה דוריאן, זה אחד הפירות המסריחים בעולם. האמת שהטעם שלו ממש סבבה, אבל צריך לסתום את האף בשביל ליהנות ממנו. אני לא מבינה למה לאכול משהו שצריך לסתום עבורו את האף. אתה יודע מה עוד קרוב משפחה? החותמית. אתה יודע מי זה חותמית?
אני יודע מה זה חותמית. מה זה חותמית?
החותמית, יש בארץ את החותמית הזיפנית, שבעונת האביב יש את הפרחים הוורודים הענקיים האלה שגדלים בצידי הכביש.
הסיבה שאני יודע מה זה חותמית.
כדי שדיברנו על זה פעם באחת התוכניות.
לא, נסענו לצפון, אני ועד באוטו, ואת עצרת בחריקת בלמים, להראות לי את החותמית ולהסביר לי שזה הפרח האהוב עלייך.
נכון.
ובהינו בחותמית הזאת איזה 5 דקות.
זה פרח שמגיע לגובה עצום של כמה מטרים, ויש לו פרחים ורודים והוא יפהפה, ובמשך שנים, לא יודעת אם סיפרתי לך, לא זכרתי איך קוראים לצמח הזה, אז כל פעם הייתי עושה גוגל, פרח ורוד גבוה.
וזה עולה.
וזה עולה. שזה מאוד נחמד.
יש עוד קרוב משפחה מפורסם.
כן, מי?
הקולה, הידה.
קולה.
קולה. צמח הקולה שעושים ממנו...
באמת?
גם קולה.
וגם קרוב משפחה וגם... של
הבעיה. כן.
אוקיי. מקובל והגיוני?
אני מקבלת. ליברלית, מפרגנת.
עכשיו, מה שנחמד שלהרבה מהזנים האלה באמת יש שערות כמו של הבמיה. עכשיו, הבמיה היא בירק של קיץ. בגדול. כלומר, אנחנו באופן מסורתי היינו רואים אותה בתחילת מאי בשווקים, היא הייתה איתנו עד ספטמבר, אבל בשנים האחרונות מגדלים אותה גם במקומות מאוד חמים. במדינת ישראל מגדלים אותה ממש במערב הנגב, שם ליד הגבול עם מצרים. יש בבאר מילקה את משק צ'רי. הוא היום מגדל את הבמיה הארוכה, בטח תדבר אחר כך על הזנים. אז אפשר לראות, זה הרבה יותר נרחב, כאילו רואים במיה לאורך חודשים הרבה יותר נרחבים. מעניין מאוד שמבחינה בוטנית היא לא ירק, היא פרי, בדיוק כמו המלפפון, הקישור, הדלעת, כל מה שיש בו זרעים. ומה שמאוד מעניין זה שהבמיה שאנחנו אוכלים היא בעצם ירק בוסר. אנחנו כותפים אותה לפני שהיא מגיעה לבשלות, כי כשהיא מגיעה לבשלות אז הזרעים שלה בפנים כבר ממש קשים ולא טעימים, והיא מאוד מאוד סיבית. אז כותפים אותה כשהיא עדיין ירוקה, זרחנית ובוסרית.
כמו המלפפון.
כן. הזרעים האלה, ונרחיב על זה ודאי בהמשך, מכילים חומר רירי שהוא המחלוקת הגדולה בכל שאלת הבמיה כן או לא, שזה חומר באמת לא כל כך כיף לפגוש אותו בתוך התבשיל, אבל הוא מאוד 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 בריא. ואחת הסיבות לזה שזה ירק מאוד יקר, היא תמיד יותר יקרה. היא אף לא ירק זול.
נכון.
כי כותפים אותה אחת-אחת, ידנית.
בגלל זה גם מחירם של הקטנות יותר גבוה ממחירם של הארוכות.
לגמרי.
עוד צמח ששובר את הגב.
אתה ראית פעם איזה יופי, היא צומחת? היא צומחת למטה למעלה.
כן, כן.
היא כאילו כמו הבננה, כאילו היא בעצם פרח שלה הופך לבמיה, ואז היא כזה שוט השפיץ כלפי מעלה. זה מקסים.
כן.
מאוד יפה.
אני חושב אבל,
כן.
שהבמיה היא פרי שמאוד שנוי במחלוקת.
מה זה חושב? זה ברור. היא כמו הכוסברה.
לא, לאו דווקא מבחינת הטעם. אני מניח שיש יותר אנשים שפחות אוהבים במיה, מאשר אנשים שיותר אוהבים במיה. בטח כאלה שלא גדלו עליה. ולא באו מבית, כמו שאומרים, או מתבשילי הסבתא שלהם.
אתה אומר שיש יותר אנשים שפחות אוהבים במיה?
כן.
אוקיי.
מבלבל, אבל כן. אבל אני חושב שבמיה, עיקר האפיון שלה, הוא שזה ירק של טקסטורה יותר מאשר ירק של טעם.
מה שמסביר למה אני כל כך אוהבת אותה.
מה שמסביר למה את אוהבת אותה, מה שמסביר למה אבישי אוהב אותה, ומה שמסביר למה הרבה אנשים אחרים לא מבינים מה העניין. כי לשלם את מחיר הריר עבור משהו שהוא די תפל בטעמו, צריך ממש להתרכז כדי לזהות את טעם הבאמיה, ובדרך כלל היא מודגשת עם טעמי חמיצות ועגבניות וכאלה, לא הרבה אנשים מתים על זה. אבל הגדולה שלה באמת, זה המרקם. המרקם הזה שיכול להיות גם קרנצ'י מאוד עם הבאמיה של הנוטריה והזרעים של הטריים, וזה מתפצפץ כמו אני לא יודע מה, סוכריות קופצות.
לגמרי.
לבין הבאמיה שמבושלת ומפרישה טריר שלה והופכת משהו לג'לטיני ונעים. אני אוהב.
אני חושבת שזה כל כך לא מסובך להיפטר מהריר הזה או להימנע מהריר הזה. אנחנו כאמור נסביר איך עושים את זה בהמשך, ולכן גם מי שחרד ונרתע מבאמיה רירית פשוט יכול להזין להמשך התוכנית ולהבין איך אפשר ליהנות מהבאמיה בלי טיפת ריר. זה אפשרי לגמרי. רק צריך לדעת לטפל בה נכון. אבל אין ספק שלהתקל פעם אחת בבאמיה רירית או להתקל בסיר מלא בבאמיה ועל האחרונה שאתה צריך אחת ממש ממש רירית, זה כאילו גומר לך את הארוחה. אני למשל, כאילו, אני לא אוהבת את הריר הזה. כלומר, באמיה רירית, משהו שלא לא אתקרב אליו, מאותה סיבה שאני לא אוהבת מלוכיה. לא מסוגלת לאכול מלוכיה. באמת, מלוכיה לקחה את הריר לאקסטרים. אבל בבאמיה אפשר להימנע מזה, ואז, כמו שאתה אומר, היא טקסטורה פגז.
פגז.
פגז, 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 בום, הכזר. היא כאילו בדיוק הלבל של הקרנץ' שאני אוהבת. לא יותר מדי ולא פחות מדי. עכשיו תגיד, מאיפה הלבל של הקרנץ' הזה מגיע לעולם?
אתיופיה.
נהדר.
כמו הרבה יהודים בארצנו, גם הבאמיה מגיעה מאתיופיה. האמת שזה צמח די צעיר, בערך 1200 לפני הספירה, כלומר 3,000 שנים לאחור. באזור אתיופיה היא מתפתחת, ולאורך הנילוס עושה את דרכה, והמצרים ששולטים שם בכל האזור מפתחים אותה, ויוצרים ממנה ממש ירק מטורבת למסחר, ואז היא עושה את דרכה במעלה השר לכיוון ארץ ישראל, וסוריה, וטורקיה, ופונה ימינה ונוסעת לה לאזור הודו, כל אסיה, אבל היא יוצרת שם, זאת אומרת, היא לא מגיעה לאירופה, קשה לה, קשה לה עם הקור. אוהבת חום, כמונו.
כן.
אז את אירופה היא לא מרשימה, אבל מה שכן, היא מגיעה לאמריקה. מאפריקה, באזור 1700 בערך, היא מגיעה לאמריקה והקריבים, יחד עם העבדים ממערב אפריקה, ושם היא נהיית מאוד פופולרית, במיוחד בקריבים ובכל המדינות סביב מפרץ מקסיקו ודרום ארצות הברית.
היא בעצם מגיעה עם העבדים, הם לוקחים אותם מאפריקה לארצות הברית, אבל בעיקר היא מתבססת בלואיזיאנה. באזור של עבדות רצינית מאוד.
מאוד 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 נהיית מצרך בסיסי של העבדים, לא של האצולה, לא של האמריקאים, לא של האדונים, והופכת לשם לא פחות מאשר למאכל הלאומי. הגומבו, המרק גומבו הזה, אותו תבשיל שמוסמך עם באמיה, הוא עד היום במקום של כבוד בהיכל התהילה של לואיזיאנה, והוא המנה הרשמית של המדינה.
שגומבו אגב, זה שם הבאמיה.
רציתי להגיד את זה, כי זה, את יודעת, not my department, אבל... בדרום קרוליינה פורסים אותה לטבעות קטנות דווקא ומתגנים אותה.
אז היא מתפשטת לה בעולם, ובאמת אנחנו רואים אותה בהרבה מאוד מטבחים, all over. אין כמעט מדינה שהגיעה אליה, והיא לא יצרה איזשהו...
כבשה אותה.
כבשה אותה ויצרה תבשיל מאוד מאוד אופייני. כמו שאמרת, התחלת להגיד הגומבו באזור לואיזיאנה.
נכון.
מאכל לאומי, אבל יש עוד הרבה דברים אחרים.
אצלנו היהודים יש מלא מלא מנות שמבוססות על באמיה.
מכל עדה, כל עדה והבאמיה שלה.
כל עדה והבאמיה שלה, יהודי מצרים עם הלחמה בבאמיה, באמיה חמיד של יהודי עיראק, עקו בבאמיה של העיראקים.
לחמה בבאמיה, רק זה בשר בבאמיה, לחמה זה מהמילה...
כן.
כן, אוקיי.
אני התקלתי בזה לראשונה אצל אייל שני, שלחמה בלחמה. זוכרת במאסטר שף?
כן.
אצל יהודי סוריה, יש מנה של באמיה בתמרינדי, שמבשלים אותה באותו תמרינדי, שהוא בכלל מגיע מאסיה ומאזור הודו, שזה נחמד לראות את החיבור הזה. יהודי טוניס מכינים תבשיל קיצי, שזה תבשיל של באמיה עם בשר ותבלינים, קינמון וקורקום, וחוץ מהיהודים, גם הערבים מתים על באמיה, בהרבה מטבחים ערבים אנחנו נתקלים במיוחד עם התבשיל של העגבניות ובצל ושום וכבש.
היא כמעט בכל מקום מתחברת לעגבניות, אתה יודע, זה נורא נחמד, גם הגומבו יש בו עגבניות, הגומבו של לואיזיאנה, וגם כל הבלקן מבשל אותה עם שפע עגבניות, גם בתבשילים של הערבים עם עגבניות, וגם בתבשילים של הטוניסאים או טריפוליטאים, תמיד כמעט יש בה עגבניות, שזה חיבור מאוד מאוד הגיוני, גם מבחינה עונתית, אבל גם יש בזה הרבה לוגיקה, כי החמיצות של העגבניות מפחיתה את הריריות. כלומר, אני חושבת שחלק מהעניין שאת כמעט בכל התבשילים אנחנו נראה אותה עטופה בעגבניות, זה העניין שפשוט היא הרבה יותר טעימה ככה. לבאמיה יש ביטוי בעוד מטבחים, בכל מקום שאליו היא הגיעה. בהיטי למשל, אוכלים את זה עם אורז ותירס, אוכלים את הבאמיה. ביפן, בסוף המאה ה-20 היא נהייתה מאוד 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 פופולרית, והם אוכלים אותה בטמפורה. אני אכלתי כשהייתי בטוקיו, באמיה טמפורה.
אגב.
ולא עלה על דעתי בכלל כאילו
שמולמטה. אחד הדברים הנפלאים, באמיה בטמפורה,
כן.
כשהיא פרוסה, mm-hmm. שהיא חצויה לאורכה,
mm-hmm.
וואו.
גם על הגריל.
גם על הגריל היא נהדרת. מה עוד יש לך?
בעודו, באמיה פקורס, מתוגנת בקמח חומוס, אחת המנות האהובות עליי בעולם, שמוגשת בבסטה, וזו פשוט מנה שאני לא יכולה להגיע לבסטה בלי להזמין אותה.
Mm-hmm.
זה אגב מדהים, כי בסטה זה בר יין. ובאמיה זה ירק שלא פשוט להתאים לו יין. Mm-hmm. אז תמיד כאילו הם יתאימו לזה איזשהו יין קצת פאנקי, יין כתום או יין קצת מוזר, כאילו מוזר על מוזר מסתדר כזה.
Mm-hmm.
בברזיל, אחת ממנות הדגל היא אוף עם באמיה, בווייטנאם שמים אותה במרק דגים, וגם, אם כבר הזכרנו את הבאמיה פקורס באודו, יש אזורים באודו שאוכלים אותה מתוגנת עם סוכר. שזה נשמע לי מוזר.
יש גם את הבינדי מסאלה.
ווסיס דוס.
דסיס זה גם באמיה חצויה ומוקפצת בהמון תבלינים חמים, תבלינים הודים.
שזה מעניין מאוד שהם חוצים את הבאמיה, כי אנחנו יודעים שכשפוצעים אותה, אז היא נהיית יותר רירית. ודווקא הם חוצים אותה עד הסוף, וכאילו מתגברים על הריריות במזרת זה שהיא פשוט הרירית יוצאת החוצה, כי מתגנים אותה.
נכון.
ומקסים.
כן.
זה כאילו... קודם כל נגרום לך להיות רירית, ואז ניפטר מכל הריר. אגב, אני חייב לספר לך משהו שגיליתי בתחקיר על הבאמיה, זה נורא הצחיק אותי.
Yes.
אמרת שהיא לא נפוצה באירופה.
נכון.
היא כל כך לא נפוצה באירופה, שבלרוס גסטרונומיק, הערך של באמיה הוא נורא 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 קטן, ואיך הם קוראים לה גמבו?
איך?
קריביאן רטטוי. זה הכי מתנשא שלהם, נכון?
זה גם מתנשא, וזה גם מעיד עד כמה זה לא שלהם.
זה לא שלהם.
והם לא מתעסקים עם זה.
בדיוק.
יפה.
נורא הצחיק אותי. אבל כאן מייבש גם באמיה.
Mm-hmm.
לא יצא לי לאכול באמיה מיובשת, אני חייבת לומר.
Mm-hmm.
אכלת?
לא.
ממש בא לי.
אפשר לעשות, יש עכשיו באמיות נפלאות שאפשר לייבש בקלות.
פשוט לפרוס אותם על מגשים ועם טיפה מלח ולשים אותם על הגג.
באנרגיית השמש.
ואם אתם המאזינים שלנו טעמתם באמיה מיובשת, אתם מוזמנים לספר לנו על זה, אנחנו ממש ממש נשמח. בדיוק בשביל זה הקמנו את העמוד פייסבוק החדש שלנו.
חפשו אנזל ולוקסי בפייסבוק ותמצאו אותנו. ואגב...
כן.
תודה לכל המאזינים שבוודאי פנו לאפרת ורצו לעזור לה למצוא דירה, והיא מצאה דירה, ואנחנו הולכים להיות מה זה שכנים?
כן.
מרחק יריקה. אני אייבש את הבאמיה וזרוק לך מהחלון.
נפלא. עכשיו, למה קוראים לבאמיה?
או, הנה. או, באמת או. רציתי לשאול אותך.
אוקיי. אז בעברית קוראים לבאמיה כי בערבית קוראים לבאמיה. זה פשוט השם הערבי שלה. אני לא מצאתי שם אחר בעברית לאצבעות הגברת. אצבעות הגברת זה אגב השם שלה באנגלית, באודו ובאנגליה קוראים לה ככה.
Ladies finger.
או, באנגלית יש לה שני שמות נוספים. האחד זה אוקרה, והשני זה הגומבו, בדיוק כמו התבשיל הקריאולי הקייג'וני, שהיא מרכיב חיוני בו, לפחות בגרסאות הראשונות שלו. עכשיו, מה שמאוד מעניין לראות זה שגם השם אוקרה וגם השם גומבו הגיעו מאפריקה. כן.
אוקיי.
כנראה שגומבו זה עיוות של המילה הפורטוגזית קינגומבו, שהיא עצמה עיוות של המילה קילובו, שזה השם של הבאמיה במזרח אפריקה. אבל יש פרשנות אחרת שאומרת שזה בכלל הגיע משפת הטווי, השפה שמדוברת באנגולה, והם, השם שלהם לבם היה נקומן, שהובט לנגומבו, וזה נגרר להיות גומבו. כלומר, בכל מקרה אנחנו מדברים על מקור אפריקאי. אבל מה מעניין? שגם אוקרה מגיעה ממערב אפריקה. זה מגיע משפת האיגבו בניגריה, כלומר שני השמות האנגליים, לבאמיה מגיעים שניהם מאפריקה, כל אחד עם העיוות שלו. והמילה הערבית באמיה, שכנראה הגיעה מטורקית עותמנית, היא האימא של השם של הבאמיה, בכל ארצות המזרח התיכון. בקפריסין, גם באיראן, אפגניסטן ורוסיה, כל אלה זה עיוותים של המילה באמיה. בקיצור, כרגיל אנחנו רואים איך הנדידה של הבאמיה בעולם הביאה לשמה. אני עדיין הכי אוהבת את ה-Ladies Fingers. באמת שמסתכלים על הבאמיה בעיקר הארוכה, התאילנדית, זאת שאוכלים בהודו, היא באמת נראית כמו אצבעות ארוכות ומטופחות עד מאוד.
כשאני הייתי ילד, לא היה את ה-Ladies Fingers בארץ.
לא, לא היה.
היה את הבאמיה הבלדי או הבאמיה הרגילה, הבינונית הזאת שאנחנו מכירים שהיא 3-4 סנטימטר. וכשה-Ladies Fingers נכנס, אני חשבתי שקוראים לה-Ladies Fingers כי זה אצבעות של מכשפה.
נכון.
לא של גברת מהודרת.
זה ממש נראה
מכשפה. זה ממש מזכיר אצבעות של מכשפה.
כן. יש זנים לבאמיה. אנחנו לא בקיאים בהם, אנחנו באמת חוץ מהבאמיה התאילנדית סלש הודית שהזכרנו פה, אנחנו לא מבדילים בין באמיה לבאמיה על פי הזן שלה, אבל יש גם בארץ כמה זנים.
יש כמה זנים, אבל הזנים לא מאופיינים בשם, מכיוון שבמשך המון המון שנים, כל הזנים המקומיים האלה הם כבר סלקציות על גבי סלקציות של חקלאים שונים מזנים שונים. אין באמת זנים בשמות, רובם באמת יותר... מספרים, כמו okay. שאנחנו מכירים מהרבה ירקות okay. אחרים.
ב-325.
בדיוק, או ב-325 או 461, כל okay. מיני כאלה. Okay. אבל יש שלושה זנים מרכזיים, או שלוש משפחות מרכזיות שאנחנו כן מכירים, שזכרנו אותם, אבל בואי טיפה נדבר עליהם בהרחבה.
אוקיי. Okay.
אז הראשון יש לנו את הבלדי, mm-hmm. הבאמיה הפיצית הקטנה, שהיא בגודל של ציפורן של אצבע מתוקה.
כמה זה טעים!
נהדרת, טעימה.
לוקסי, בוא נספר על הבאמיה שאכלנו אצל לוריס.
לוריס ידי זהב. וואו. כבר דיברנו עליה, נראה לי מלא פרקים, על הבאמיה הזאת, כי... בוא נדמיין את כל הסיטואציה. בואי ניקח אותם רגע איתנו.
לוקסי ואני.
כן.
נסענו לטיול, לסיור, להכיר את הקולינריה של סכנין במסגרת הרמדאן. זה איזושהי פעילות שעושים בתקופת הרמדאן בשביל להכיר לתיירים, תיירות פנים או תיירות חוץ, את התרבות הערבית. והגענו לסכנין, והגענו לבית של בחורה בשם לוריס, שאפשר להגיע אליה.
אני אחר כך לקחתי את המשפחה ואכלנו אצלה ארוחת צהריים, רק אנחנו. ובגדול היא יצרנית ממתקים, אבל...
כן, היא בשלנית על.
עכשיו, זרמו מנות לשולחן...
מקלובה.
כיד המלך.
ועלי גפן.
כיד המלך.
וטירופים, טירופים, טירופים, וכולם אוכלים, שותים, עיתונאים, עניינים, תתית, תתית, תתית.
מצלמים, אינסטגרם, עניינים, בלגנים, אללה, בבאללה.
ואז מגיעה לשולחן צלוחית.
מה זה בצניות?
בצניות, בשקט.
היא הורידה, כמו מסעדה ערבית, היא הורידה איזה 20 צלחות קטנות של סלטים.
לכל איזה זוג.
וביניהם גם הבאמיה.
לכל זוג היה כזה, מיליון סלטים והיה גם באמיה. עכשיו, לוקסי ואני יושבים לנו, לתומנו, רואים באמיה קטנה תינוקת, נועצים את המזלג, מכניסים לפה, ושנינו בצרחות.
כן. זה היה הדבר הכי טעים. לא, אבל
זה לא צריכות, זה היה שקט. אנחנו היינו בשוק.
יש לי הסבר אגב לזה.
מה, לשוק שהיינו?
הארוחה הייתה מעולה. הכל היה מעולה. זאת אומרת, הארוחה הייתה 10.
כן.
הגיעה הבאמיה הזאת. 10. ובאמיה הייתה 18.
כן.
הרבה הרבה מעל הלבל של אוכל טעים. זה היה כל כך טעים.
היא הייתה פריחה. זה מה שהיה מדהים, כי זה היה בעצם תבשיל של באמיה ברוטב עגבניות, ולמרות שזה התבשיל, היא עדיין שמרה על פריחות. היא לא הייתה רכה ומושית. זה כאילו... כאילו היא לא התבשלה הרבה זמן, היא שומרה על הקטן כזה שנוגסים בה, בתוך רוטב עגבניות, עדין, 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 והיא סיפרה לנו את הסוד או שעלינו על זה לבד.
כל השולחן מסתכל עלינו בעיניים פעורות, כולם שם בלוגרים של אוכל וצלמים וכאלה, ולא מבינים מה ההתרגשות הגדולה, והם אולי לא אכלו את הבאמיה, ותפסנו את לוריס, עמדנו אותה בינינו, את זוכרת, ואמרנו לה, אוקיי, עצרי הכל, מה זה, מה פה, מה שם? אז אמרו, כלום, מה זה, באמיה, קצת בצל, קצת שורות ובגווניות, תגנתי.
לוריס, יש שם עוד משהו.
לא היה לה מה להגיד, ואז אמרנו לה, באיזה שמן תיגנת את הבאמיה?
ואז היא אמרה, בשמן של העוף.
זאת אומרת, היא תיגנה עוף במחבת, ואז הוציאה את העוף ותיגנה בו את הבאמיה, וזה עשה את כל ההבדל, וזה הטעים. זה הטעים.
מושלם, 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 מושלם. אכלנו איזה 4 צלחות ששנינו ביחד.
כי אף אחד אחר לא אכל את זה, אף אחד לא הבין כאילו את ה...
טוב מאוד, ככה נשאר לנו יותר. לכו ללוריס, שלא תעזו לוותר על הבאמיה, תבקשו ממנה להכין באמיה. לכו בעונה.
כן.
כדאי. טוב.
אז זה הבאמיה הבלדי, הקטנה שגדלה.
לא זכרתי על מה אנחנו מדברים בכלל.
גם אני לרגע ברח לי. יש את הבאמיה הרגילה, שגדלה פה בארץ, בהרבה מקומות אנחנו רגילים אליה, היא שמנמנה, היא באורך של בערך 5 סנטימטר.
והחלום שלה זה לשים לחם ריר בתוך האוכל.
היא מאוד רירית, נכון אפרת, היא צריכה זמן בישול מאוד מאוד ארוך.
אני תלמידה מצטיינת היום.
נאמבר 1, נומרו אונו. היא צריכה הרבה זמן באמת כדי להיפטר מהריר שלה. היא לאוהבי הז'אנר, יש לה פלומה כמו להפרסק. אגב, לא לכל זני הבאמיה יש פלומה, יש חלקים לגמרי, כמו טוסיק של תינוק תאילנדי.
אל תגזים, יש פלומה, רק יותר עדינה.
לא, לא, יש כאלה גם חלקות. ויש את חברתנו הטובה והדי חדשה. הבאמיה התאילנדית, אותה...
ההודית.
ladies fingers.
הודית סלש תאילנדית, זאת אותו דבר.
הודית, תאילנדית, whatever, אבל זה באמיה באורך של... יכולה להגיע גם ל-20 סנטימטר, ירוקה, בוהקת, מאוד מאוד פריחה. כיף מאוד מאוד לאכול אותה טריה, לא מבושלת ולא כן. כלום. אני ופרט היינו באחד השווקים לפני כמה ימים, קנינו לנו ירקות באמיה. וגם באמיה, ואני פשוט נשנשתי את הבאמיה הזאת בדרכי, והכיף, הכיף, הכיף, זה באמת הזרעים האלה, שהם מתפצחים לך בפה.
משהו.
וזה שילוב נהדר של הזרעים והמעטף.
של טריות מתפצחת.
עוד פרט מעניין, זה שהזנים האלה עצמם מגיעים במגוון צבעים. אז אנחנו פה בארץ מכירים את הזן הירוק, אבל... הם מגיעים בשלל גוונים של אדום, סגול, שוקולד.
גוונים.
גוונים.
זה לא בדיוק צבעים, זה יותר גוונים. סגלגלות, כן. אדמדמות שכזו.
אז אלה שלוש המשפחות הגדולות של הבאמיה, שבוא נאמר ככה, אנחנו מכירים פה בארץ.
כן. ועכשיו אני חושבת שזה זמן מעולה לדבר עם מישהו שמגדל באמיה. אין הרבה חקלאים שאני מכירה שמגדלים באמיה, ואנחנו נתקשר לחקלאית גיל שחם, הבעלים של חוות פארמקולטורה.
בוא נתקשר. הלו, הלו, הלו.
היי, לוקסי ואפרת.
שלום.
שלום רב.
מה שלומך?
מאזינה מושבעת.
איזה כיף.
ברגעים אלה? או שזה שלומך תמיד?
זה נכון תמיד. ומודה שסיימתי עכשיו לבשל אוכל צהריים לילדות עם פרק על המלח.
יפה. אתם עוד במתקדמים. ממש בפרקים האחרונים. אנחנו החלטנו להתקשר אלייך, והצגנו אותך כבר בפני המאזינים שלנו, זה הבעלים של החווה האורגנית פארמקולטורה, שאתם מגדלים בה המון המון ירקות, וכחווה אורגנית אתם מאוד מחוברים לעונתיות, ותהינו, מתי אתם שותלים את הבאמיה? מתי שותלים באמיה?
באמיה אפשר להתחיל מסוף פברואר עד יולי.
עד יולי עדיין אפשר לשתול.
כן.
ואז מתי היא מתחילה לתת פירות?
היא תיתן לי בעצם עד תחילת הסתיו, איכשהו באזור אוקטובר בארץ, זאת אומרת שמי שהתחיל מאוחר יהיה לו רק סבב אחד, ומי שהתחיל מוקדם יהיה להם המון סבבים.
אני זוכר בתור ילד שהבאמיה זה פרי נורא מוקדם, זה פרי של כמעט סוף אביב תחילת קיץ, לא? אוקטובר זה נשמע לי נורא רחוק.
כן, אני נתת לכם את הקצוות, אין ספק, זה ירק של קיץ.
כן.
אז אם שותלים אותה בפברואר, היא נותנת את הפרי, בשלושה חודשים לוקח לה בעצם לתת פרי. ותגידי, נגיד את שותלת צמח באמיה, כמה באמיות יוצאות מכל צמח?
שאלה טובה, שאלה של תנאים בדרך כלל, ככל שיש לה יותר שמש, ככל שמעצבים יותר את השיח ומתינו לטפס לגובה, הוא יודע להגיע לי גם עד 2.5 מטר, אפילו כמעט עת, פחות את חמון. אז אני לא יודעת להגיד לך פר שיח, אבל ברגע שהוא נכנס לשלב הפריחה שלו, הוא בעצם מאוד אינטנסיבי לנו, בכתיב, כל הזמן צריך לחזור אליו.
רגע, וכל הבאמיות מבשילות בבת אחת, או שצריך לחזור לאותו שיח שוב ושוב בהפרש של ימים?
שוב ושוב, בהפרש של ימים קצרים ביותר.
צמח מפונק. אני לא בטוח שהוא מפונק מבחינת גידול, כמו שהוא מפונק מבחינת הקטיף.
הוא גידול קל, ממש. הוא לא דורש כמעט שום דבר מהחקלאי. אין, לא צריך לטפח אותו במיוחד, ולא צריך לתסק איתו, הוא מאוד נוח. אבל אחת שאתה התחלת להניב ולאסוף, אתה צריך כל הזמן לבקר.
כלומר, כל הזמן לקטוף את הבאמיות המוכנות.
כל הזמן לקטוף את הבאמיות המוכנות, עניין של באמת בין 3-5 ימים, מרגע שהפרח יתחיל להיות מופרע עד שהתרמין שלי מוכן. פספסתי ביום, הלך.
זה קצב גדילה מטורף.
הלך עליי.
באמת?
כן.
מה קורה?
נהיה סיבי.
סיבי.
איך יודעים מתי צריך לקטוף? הרי אנחנו כותפים אותה כשהיא בוסר.
המדידה שלנו היא זרת. מקווה של הכותף שלנו היא זרת קטנה, אבל זרת.
הבנתי.
אוקיי, אתה מבין, נהיית זרת, צריך לקטוף אותה לפני שהיא נהיית עצית וסיבית. אוקיי.
רוצים לדעת. איך בודקים אם היא סיבית?
מאוד.
אחרי קטיף התרמיל, או כשאתה פוגשים אותו בשוק, מחזיקים את התרמיל, ומנסים לשבור את השפיץ. אם הוא נשבר, גם אם היא באמיה ארוכה, תהיה מאוד סיסית וטעימה, אם היא מתקשה להישובר, יש שם סיב שכבר התפתח.
זה כמו אספרגוס.
וכמעט לא משנה איזה תפשיל גנסו לעשות אחר כך, הסיב הזה שם. אי אפשר להיפטר ממנו.
אז כאילו אפשר לקחת באמיה אחת בחנות, להקריב אותה. בשביל לבדוק שהיא לא עצית וסיבית. אוקיי, אז אם זה לא כזה מסובך לגדל אותה, זה אומר שאני יכולה לגדל באמיה בבית?
אם יש לך שמש ואדמה טובה ומקום, כי תופס מקום, אז בהחלט, אחר כך בחשבון, שפעם אני יודעת לפתח שורף של 1.5 מטר כמעט באדמה, אז כל הגינון בעקיצים הוא לא אופציה בכלל, אבל אם יש אדמה בבית ושמש,
שורף של 1.5 מטר?
צריך אדמה קלה. איך אדמה טובה, לפתוח אותה.
שורש של 1.5 מטר רגע, ובסוף העונה פשוט מוציאים אותה מהאדמה עם השורש?
כן, כן, זה התהליך לעקור אותה בהחלט עבודה קשה, ולא ציינתי, אבל זה נורא חשוב לדעת, הבאמיה עוקצת.
מה?
יש לה סיבים, ומי שכתב באמיה עכשיו בטח יחייך, היא לא מאוד מגרה, זאת אומרת, אם יש לנו פה משימה איך לכתוב באמיה, בוא נגיד, אף אחד לא קופץ על המשימה הזאת.
כן, באמת.
לבוא עם שרבולים, או לקחת בחשבון שיגרד קצת אחרי.
די.
לא ידעתי.
כן, אני כבר הייתי בדרך כלי לשתול באמיה. היא אמרה, סוף יולי, ועכשיו אני מבינה שכאילו, הגידול של הקל, אבל אתה אוכל אותה בקטיף.
תגידי, אתם מגדלים כמה סוגים של באמיות, או זן אחד, או איך זה הולך?
יש לנו פה שני זנים. יש לי זן אחד שקוראו למצרי, וזן אחד שנקרא הזן ההודי, או התאילנדי, מה כזה. עניין המוצא פה,
כן.
הוא לא חד משמעי. אז יש מצרי ויש הודי אצלנו, שבעצם ההודי זה המאורכות, הארוכות, והמצריות הן המשמנמנות קצרות, ויש לנו ההודית הארוכה, יש לנו פה גם את הזן הסגלגל שלה.
כן.
ואחד היתרונות נפלאים לבאמיה, שבמידה ושכחנו אותה, או לא כתפנו אותה בזמן, היא נשארת, ויציבית, אין לי מה לעשות איתה, איסוף הזרעים, אחר כך מתרמין מאוד מאוד פשוט, ואחר כך אני משנה הבאה, נעטוף אותו, אז בעצם יש לי פה באמיות, ולי בהרחבה, שהאימא ואבא שלי מפה.
זה מקסים.
אז רגע, יש לי שאלה, אני קונה באמיה אצל הערכן שלי, נגיד אני קונה את התאילנדית, הלדיס פינגרס הארוכות, יש בפנים זרעים ממש גולות חמודות וגדולות, אני יכול לקחת אותם, לייבש אותם, וממש להשתמש בהם שנה הבאה, לשתול אותם?
בגדול, רוב הירקות שאתה נתקל בהם, לזערי, הם כבר עקרים, מטעמי פוליטיקה של הזרע. אם זה כזה חוות אורגניות שעובדות, עם חומר גלם אורגני, בעיקרון, באמת אפשר לשמור לאחר כך, בתהליך הנבטה, אני ראיתי לוקסיס את המנבית, נורא יפה. ואני אשמח, לראות אם הצלחת.
מה התהליך רגע, אני אצפה לי?
תהליך כרגע, אני יכולה לצפה לך שאנחנו מייבשים קודם כל את כל התרמילים לגמרי, יבול שמש, מניחים בצד, בקופסה, לא תמיד זה שמש, אם זה בצל, לא יודעת להגיד לך ספציפית לגבי הבאמיה, אני מניחה שדווקא ייבוש בשמש, נוספים אחר כך את הזרעים, לתוך צנצנות, קירות, שמייבשים, ובתחילת העונה אנחנו פה עם מגשי הנבטה כבר, באדמה, קוקוס נעימה ורקה.
זאת אומרת, שותלים אותם בתוך האדמה, בתוך המצע, והם נובטים מעצמם, לא מנביטים אותם מחוץ עליו.
אבל זה נורא נחמד, אתה מבין שאם אתה רוצה לעשות כזה דבר, אתה צריך לקנות
באמיה
אורגנית. לא כזאת, לא מהסופר.
זה מה שאני מקבל האמת. אוקיי.
אבל דבר מאוד חשוב שלא אמרנו, אצלנו בסיורים תמיד בעונה הזאת, אנחנו רואים את העיניים של אנשים לפקחות, באמת כשהיא טריה ככה, נקליק ככה מהשיח, ואוכלים, היא טעימה מאוד מאוד.
אני מאוד דוגל בזה.
זה כבר דיברנו על זה שראינו בשוק שבוע שעבר, ולוקסי פרק את הבאמיות בעודן חיות לחלוטין. וזה היה נורא טעים.
זה מאוד.
תגידי, מה את אוהבת להכין מבאמיה?
אז חקלאי שכמותנו לפעמים לוקח לעצמו את הסיבים, כי כואב הלב. ומנסה כמה שיטות להציל את הכתיף המולל. זה שבכל זאת כתף את הארוכות האלה. אז נדב עשה מהם כמה שניצלים כאלה, סמפורה, מאוד נחמד. זה חתוך כבר לכוכבים כזה. אבל ככה סתם, תזרקי עליי פעם ימים מה אני עושה, אני דווקא פה לפוח לימד אותי לעשות אותם סטייל על אש, ואני אוהבת פשוט לשפד אותם, אחרי שהם ישבו ככה באיזה בלילת שמן זית, פפריקה, קצת תבינים, לימון או גרידת לימון, בתוך שיפוד, תנור, מצדדים, פרויל גבוה, מהמם.
תקשיב, זה נשמע לי מעולה, פשוט לעשות שיפודי באמיה, ואחר כך כאילו פשוט לעשות פיתה, במקום שיפוד כאילו של בשר או עוף, פשוט לעשות עם שיפוט באמיה, עם תחינה ומטבוחה וחריף.
לימון כבוש.
איך בא לי?
בדיוק, עוד דבר שיוצא לי להגיד לא פעם למי שאוכל פירות ים, אז אני מוצאת המון קרבה בין שרימפס לבאמיה.
בטקסטורה.
טקסטורות, ריביות.
בתאילנד בהרבה מקומות, כשמגדלים את הבאמיה לגדלים ממש גדולים, וממלאים אותה במחית שרימפס, שרימפס שהם טוחנים וממלאים את הבאמיה, ומאדים את זה, וזה נפלא.
אתה יודעת מה מעניין במה שאמרת, שגם בגומבו, אותו מאכל מלואיזיאנה, המאכל המפורסם, גם הוא מאכל של שרימפס ובאמיה. כן,
מאמן.
יפה. נו, העולם כולו רוצה לאכול באמיה ושרימפס, גם אני כרגע, אם אפשר, ברגע זה ממש.
בא לי להכין.
בא לך להכין?
אם רק היה שרימפ.
תביא לשכנה שלך. גיל, תודה רבה שפתחת לנו צוהר לעולמה החמוד של הבאמיה.
המון תודה.
תודה לכם, איזה כיף.
איזה כיף. כיף כולו שלנו, תודה רבה גיל.
יאללה ביי.
ביי ביי.
ביי.
אפרת, אני מתכוון עכשיו לקחת את הבאמיה שאני מקבל במשלוח הבא, לייבש את הזרעים ולשתול אותם.
תעשה את זה.
מה תגידי?
שתביא הציץ של 1.5 מטר, כי זה מה שהיא אמרה שזה עושה עומק.
יש לי, יש לי הרמה של תירסים על הגג עכשיו.
אוי, אתה לא מאמין מה שכחנו לשאול אותה.
מה?
אם היא מוכנה לתת לנו את העלים של הבאמיה, בשביל שנעשה מהם סלה. טוב, נאלץ לנסוע אליה. איזה מסכנים, נצטרך לנסוע לחווה ולאכול ירקות.
עצוב מאוד.
ממש. קשה. בוא נקווה שנספיק את זה לפני הסגר.
טוב, אפרת, זה הזמן.
להפסקת קפה.
פשי, את קוראת המחשבות שלי ממש.
לא, אני קוראת הליינאפ, מאמי. הפינה, הפסקת קפה משודרת בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך קפה אליט, שיהיה בזכותם ואיתם. אנחנו מביאים לכם את התכנים שלנו מדי שבוע. והיום בהפסקת קפה אנחנו רוצים לדבר על הקפה הנמס.
אותו קפה נמס שיש לכם בארון.
לחלקנו, כי חלקנו עוברים מחר דירה, והחברים שלי שבאו אתמול לעזור לי לארוז, ארזו לי גם את הקפה, ויושבת מולך בחורה, שלא שתתה היום את הנס קפה שלה בבוקר בגלל זה.
זה מסביר לי כמה דברים.
מה מסביר לך?
זה מסביר.
ובכן, בוא נעלה לשידור את דן דיין, טכנולוג הפיתוח הראשי של קפה נמס בחברת קפה אליט.
שלום לדן.
מה העניינים?
בסדר, איך אתה?
תענוג.
שמחים לשמוע. אנחנו היום מדברים על קפה נמס, ותהינו איך מכינים את הקפה הנמס, איך הקפה הופך להיות גרגירים בתוך הקופסה שלנו בבית.
ואיך שומרים על הריחות, הרי קפה נמס זה קפה שבסופו של דבר עבר איזשהו תהליך של בישול.
כן.
איך שומרים על הארומה והריחות?
קפה נמס הוא בעצם מתחיל את התהליך שלו ממש כמו אספרסו, לצורך העניין. הקפה נכנס לתנור קליעה, שם נוצר הקסם ונוצרים חומרי הטעם והריח המדהימים שאתם מכירים מקפה אספרסו, טורקי וכל הדברים האלה. לאחר מכן הוא נטחן ונכנס לדודים ענקיים שבאמצעותם אנחנו מבצעים את המיצוי, שהוא ממש מדמה את התהליך שמתרחש בעת מיצוי של קפסולה של אספרסו. עם התמצית הזו מתקבלים טעמים וריחות מדהימים, ארומה וטעם עשירים מאוד, כאשר התמצית הזו ממשיכה לשלר התהליך, שזה ריכוז ואז ייבוש.
התהליך הזה של המיצוי, משתמשים בו באותו יחס של מים לאבקה כמו שמשתמשים באספרסו? או שזה פחות מים וזה יותר מרוכז? כי אחר כך צריך להדות את המים.
קודם כל, הגרגירים הם לא תכונים דק-דק, הם גרוסים. גדול.
כן.
וזה משתנה, אגב, ממערכת למערכת, אבל בעיקרון, היחס הוא פחות או יותר באותו סדר גודל.
אוקיי. ואז?
יש טכנולוגיות שבהן אנחנו פשוט אוספים את התמצית הארומטית הזו, ומעבירים אותה לזמן מאוד מאוד קצר דרך קיטור. הקיטור מגלח או לא יודע, אוסף איתו את הרכיבים הנדיפים ביותר, שהם בעצם מהווים את הארומה, אנחנו עושים אותם באמצעות עיבוי במיכל יהודי. אחר כך אנחנו מוסיפים אותם לרכז לפני היבוש.
אוקיי.
יפה.
שם שוב תלוי לאיזה תהליך אנחנו הולכים. יש יבוש בהתזה, שזה האבקת נמס אלית שאנחנו שותים עשרות שנים.
כן.
או יבוש בהקפאה, שזה בעצם מוצרי קלאסיק, ברזילאי וכן הלאה.
היבוש בהקפאה, תספר לי רגע על התהליך הזה.
הרכז שיוצא מהתהליך הרטוב, עולה על מגש ומיובש בצורה דרגתית עד למינוס 50 מעלות.
וואו.
שהוא ממש נראה כמו קרטיב. אנחנו טוחנים את הקפה לגרגרים שאתם מכירים מהצנטנות, ומזינים אותו בתוך מגשים לדוד ענק שנמצא בוואקום מטורף, ואז מעלים את הטמפרטורה גם בצורה דרגתית, על מנת ליצור תהליך שנקרא סובלימציה. סובלימציה זה תהליך שבו אנחנו מעבירים קרח
כן.
למצב גזי. עדים.
מדלגים על המצב המוצר.
ידעתי שזה הזכיר לי איזה משהו בשיעור כימיה בכיתה י' א'.
איזה כיתה?
לא, אני אגיד לך, כימיה למדתי כשבעלי...
ברפואה?
ברפואה, כן, זהו. זה לא הגיוני שלמדתי את זה בי' א'.
אוקיי. יותר הגיוני. אוקיי, הסוד בתהליך היבוש בהקפאה, זה ההקפאה הדרגתית, שדרכה אנחנו מפרידים את המים מהרכז, ואז בתוך הדוד, אנחנו שומרים על לחץ מאוד מאוד נמוך, על וקום מאוד גבוה, וכשאנחנו מעלים את הטמפרטורה, נוצרים התנאים לסובלימציה של המים בלבד, ובכך נשאר הרכז, זה בעצם הקפה המיובש בהקפאה שאתם מכירים.
אוקיי, מה שנקרא, לא משהו שאנחנו יכולים לעשות בבית. זה לא נשמע לי כמו משהו שאני הקשבתי, הבנתי, הפנמתי, לא, אני לא אנסה, אני פשוט אמשיך לקנות.
אגב, זה קורה בתהליך טבעי בבית, איפה? בפריזר. לפעמים אם אתם מכניסים בשר או דברים כאלה והבשר מתייבש,
כן.
אז כן, זה סובלימציה.
וואלה.
אוקיי.
אוקיי, אז פעם באה שזה קורה לי, כי לא...
פחות מומלץ לבשר, לא הפרעת.
לא, זה קרה לי, שאתה לא אותם טוב, נגיד אתה עושה המבורגר, אוקיי?
כן.
ואתה מוציא איזה שניים מהקופסה, ולא אותם טוב עם ניילון, אז פעם באה אני אדע להגיד, שיט, אוי, קרתה לי סובלימציה.
לא תגלגלי עיניים ותגידי, הסובלימציה הזאת.
אוקיי. דן, תודה רבה 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 שפתחת לנו את הצוהר הזה לעולם המרתק של הקפה הנמס, שאיזו הקפה שאני פותחת איתו כל בוקר.
בשמחה.
אז תודה רבה, ויום מקסים שיהיה.
בכיף. לכם,
תודה, ביי.
עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם שאם טרם הצטרפתם על התחרות החודשית שלנו, אז זה הזמן לצלם את עצמכם, שותים את הקפה של הבוקר, להעלות את זה לאינסטגרם, לתייג את לוקסי, לתייג אותי, ואחד מכם יזכה בשוברים, בשווי 400 שקלים לרכישה באתר של קפה אליט, שיש שם מה שאתם רוצים, בערך קפה טורקי וקפה אליט וקפה מיובש בהקפאה וקפסולות אספרסו ובתפזורת ומה שאתם רק רוצים. תעשו שופינג על חשבוננו, אל תשכחו רק לצלם את עצמכם עם הקפה של הבוקר. ועכשיו לוקסי,
כן?
למה שאלתי אותו ורמזתי על האם אני יכולה להכין את הקפה הזה בבית?
למה?
כי אני יכולה להכין קפה מבמיה בבית. ואני אסביר.
כן.
כן. אז כאמור, כפי שאמרת ממש בעובדה הראשונה שאיתה פתחנו את התוכנית, שהיו תקופות של מחסור בקפה ש... אנשים היו מכינים קפה מבמיה, זה אכן נכון, אפשר להכין קפה מבמיה, משקה שמאוד מאוד מאוד דומה בטעמו לקפה, הוא כמובן יהיה נטול קפאין, כי בבמיה אין קפאין, וזה נורא פשוט אפילו.
ספרי לי.
אמרה לנו החקלאית, את הבמיה אנחנו כותפים כשהיא עדיין ירוקה וצעירה, אחרת היא תהיה מאוד מאוד סיבית.
נכון.
אם אנחנו רוצים לייצר קפה, אנחנו לא צריכים לקטוף אותה בעודה ירוקה וזוהרת.
משאירים אותה להתייבש.
אנחנו רוצים לתת לה להתייבש על הצמח, עד שהיא תהפוך להיות חומה ועצית, ואז זרעים יהיו קשים. ממש נותנים לה שבוע ככה להישאר להתייבש עד שנהיית עצית. כשהקצה של התרמיל מתחיל להתבקע, זה בעצם אומר שהזרעים יבשילו, כי זה שנייה לפני שהוא משחרר אותם לאדמה, נכון? זה הזמן לקטוף את הבמיה.
אוקיי.
קוטפים אותה, מוציאים את הזרעים, קולים אותם בתנור על חום בינוני, ככה 180, עד שהם מתחילים להפיץ ארומה, שבאמת הזכיר לכם קצת ארומה של קפה. כשהם עדיין חמים, מעבירים אותם למג'ימיקס או למתחנת קפה, וטוחנים. ואז אחרי שטוחנים את זה, פשוט שמים את זה במכונת פילטר כזאת.
פרקולייטור כזה.
פרקולייטור, שופכים מים חמים, מחכים כמה דקות, ויש לכם קפה נטול קפאין.
מאוד מעניין אותי לטעום את זה, אגב.
אוקיי.
לא אגיד שלא. אוקיי. פשוט צריך מלא זרעים, וצריך מלא זרעים שהתייבשו על הצמח עצמו.
אנחנו פשוט צריכים לדבר עם גיל, מפרמקולטורה, לבקש ממנה, שאם זה כל כך קשה לקטוף את הבמיה, תשאיר לנו עץ אחד, שיח אחד.
הנה, עדיין שומעת כנראה את הפרק, כי...
תשאיר לנו שיח אחד. אל תכתפי, אל תתאמצי, אנחנו נבוא, נטפל, נעשה קפה, ואולי נעלה על מוצר חדש.
יאללה.
קפה במיה?
קפה במיה.
אנזל ולוקסי, משווקים. קפה במיה, אנחנו איך, ניתן חסויות לפודקאסטים, אתה תראה את זה. הוא נגיע רחוק.
אומייגאד, לא רואה את זה קורה.
אוקיי.
טוב.
ומה?
כן.
קפה נטול קפאין מוביל אותי לשאלת הבריאות. האם הבמיה היא בריאה? והתשובה היא מאוד.
מאוד בריאה.
יש בה מלא סיבים קודם כל, שזה בדיוק מה שעושה לה את הריריות.
הסיבים האלה הם סיבים מסיסים, ואנחנו יודעים כבר מתוכניות עבר שסיבים מסיסים מאוד טובים למערכת העיכול שלנו. ולמה זה? הסבירה לי הרופאה שלי.
מה הסבירה לך הרופאה שלך?
שהסיבים האלה עוברים במעי שלנו ואוספים איתם כל מיני דברים... קולטנים אותם, אני לא יודע אם הרעש הזה יעבור בשידור.
אם הם מקיעים כרגע קלות בבית, כנראה שזה עבר נפלא.
אוספים את כל הדברים הרעים שיש לנו במעי, ויוצאים החוצה.
יוצא ניקיון.
כמו שבאו, מעבירים סמרטוט, כמו שאומרים.
סיכוך.
סיכוך.
כן.
וזה מאוד טוב. מה גם שהיא פרוביוטית. היא מאוד טובה להזין את החיידקים הטובים שיש לנו בקיבה, ועוזרת לשמירה על הפעילות הטובה של המעיים שלנו. אז כל מה שקורה מבחינת עיכול, במיה מעולה לנו, חבל על הזמן.
יעני, במיה עם יוגורט, בכלל עשיתם למערכת העיכול שלכם טובה.
נכון.
לא רק זה, היא גם מאוד מאוד טובה למערכת הכליות, למערכת השתן. כן, כן. קודם כל, כי היא מורידה ספיגת גלוקוז במעיים, בגלל כל התכונות שלה, וגם בגלל שהיא מרובת סיבים, זה שני דברים שגורמים לפחות סוכר בגוף. וגם היא באמת עוזרת פיזית לכליות, יש בה תכונות שעוזרות לכליות, וזה מאוד מאוד חשוב גם לחולי סוכרת, כי חולי סוכרת הרי נוטים לפתח מחלה כלייתית. אז היא מעולה לסוכרת גם.
וחוץ מזה יש בה עוד המון המון דברים טובים, יש בה חומצה פולית, יש בה ויטמין C, ויטמין B5, ויטמין A, יש בה גם הרבה חלבון יחסית לצמח.
כן, יש בה הרבה מאוד ויטמין C.
המון מינרלים, אשלגן, מגנזיום, ברזל, הרבה דברים טובים.
אבץ.
גדולתה אבל בסיבים המסיסים האלה.
כן.
שאגב, הם מייצרים את הריר, וזה אותו ריר שיש גם בחובזה או בזרעי פשטן. כשמשרים זרעי פשטן והמים נקרשים, זה נובע בדיוק מאותם סיבים מסיסים.
אגב, נשאלת השאלה, אם אני עושה את כל הפעולות כדי להימנע מהריריות שלה, האם בעצם אני מאבדת את התכונות הבריאותיות שלה? והתשובה היא לא. היא שם. זה שם כל הבריאות. היא פשוט לא נפלטת לתוך התבשיל החוצה. טוב, אז עכשיו שהבאנו שהיא בריאה, ושאנחנו ממש רוצים לאכול אותה, אם עוד לא הצלחנו לשכנע אתכם, אוכרי הבאמיה. רגע, את יודעת, זו שאלה מעניינת. אתה חושב שאוכרי באמיה מאזינים לתוכנית? נגיד, אם יום אחד נעשה תוכנית על כוסברה, מישהו שלא אוהב כוסברה יאזין לתוכנית על כוסברה?
אז זו שאלה שמהרגע שהחלטנו שנקליט תוכנית על באמיה, רצה לי במוח ככה כל הזמן, ואמרתי, אולי נפתח את זה לדיון איתך ועם המאזינים.
שמה?
אני חושב שהיום, 2020, אנחנו הרבה יותר מתקדמים ממה שהיינו פעם. אני חושב שפעם, לפני 15-20 שנה, הרבה פחות אהבנו והיינו פתוחים לאוכל, הרבה פחות כוסברה. הרבה פחות תבלינים מיוחדים והרבה פחות באמיה. והיום, אולי בגלל כל ההתפתחות של הקולינריה הישראלית והמסעדות הטובות והשפים, אז אנשים נחשפים להמון חומרי גלם חדשים והם הרבה יותר קאז'ואל לגבי זה. אני זוכר פעם שהיה מלחמות חורמה על האם מותר או אסור לשים כוסברה באיזשהו סלט שעשית, והיום זה כבר לא כזה נורא. מה את חושבת?
לא, אני אגיד לך. אני חושבת ש... למרות שהעולם מתחלק לאוהבי ושונאי כוסברה ואוהבי ושונאי באמיה, זה לא אותו סיפור. כי בכוסברה, באמת, אנשים שרגישים לכוסברה, יש להם באמת איזשהו חוסר באנזים שגורם לכוסברה לייצר להם טעם של סבון בפה.
אבל יש את האפקט הפסיכולוגי, כי גם אני, כילד, לא יכולתי לסבול כוסברה, גם לא את הריח שלה. הריח שלה היה עושה לי גג ריפלקס, הייתי כאילו בא להקיא.
ועבר לך?
ועבר לי, ואני מת על כוסברה.
חלום שלי שיעבור ללימור חברה שלי, שאני אוכלת איתה מלא זה.
לימבו?
לימבו.
לימבו לא אוכלת כוסברה?
לא, לא, לא.
מפותרת.
היא באה אליי, אומרת לי, יו, אולי פעם בשנצה נלך כאילו לבית תאילנדי, ואני כזה נראה לך שאני לוקחת אותך לבית תאילנדי, ומתקשר, סליחה, אתם יכולים להוציא את הכוסברה בערך מהכל? לא.
לא, לא.
לא. חמודה, אני אלך לאכול את החפש שתרוצה, לא במקום שאוהב כוסברה.
אוקיי. אז את מבינה, את מבינה את התאייה?
אני מבינה, אבל באמיה זה טיפה אחר. אני חושבת שבאמיה זה פשוט, צריך להגיד לאנשים, דעו לטפל בה כמו שצריך, ואז תימנעו מהריריות שלה, ואתם חייבים לנסות. ואם יש לכם חברים שלא אוכלים באמיה, או בני בית שלא אוכלים באמיה, תנו להם להזין לפרק, ואולי תשכח.
אז בוא נתחיל, אפרת.
אז באמת הדבר הראשון בעולם הבאמיה זה שצריך לדעת, לבחור אותה כמו שצריך בחנות, צריך לחפש תרמיל מוצק ופריך ומבריק וירוק. אז גם אם יש את הזנים הסגלגלים או הדמדמים, עדיין הצבע שלה צריך להיות צבע של טרי. אנחנו לא רוצים שיהיה לה את הכתמים החומים האלה שמעידים על זה שהיא כנראה יותר עתיקה בחנות, ואנחנו לא רוצים שתהיה יפה מבחוץ וסיבית מבפנים. אז קודם כל תבחרו באמיות מוצקות, יפות ופריחות.
ועכשיו קנינו את הבאמיה, איך מאחסנים אותה?
במקרר מעט זמן.
במקרר מעט זמן, אז אוקיי, אפשר לשמור אותה מחוץ למקרר ליום או יומיים, גם גבולי, תלוי בטמפרטורה במטבח שלכם. אפשר לשמור אותה במקרר לזמן קצר, עוד 3 ימים היא תחזיק לכם במקרר.
גג.
אבל אם אתם רוצים לשמור אותה לזמן ארוך, ואני עושה את זה די הרבה, אפשר להקפיא אותה.
מה? אתה קולה אותה לפני? כי אני מכירה את הטכניקה שקולים אותה ואז מקפיאים אותה.
יש כמה שיטות. זה מאוד תלוי באיך את רוצה להשתמש בבאמיה אחר כך. אם את רוצה אותה שלמה, אז כן, עדיף לקלוט אותה, שמים אותה בתנור על בערך 160 מעלות, ל... 5-8 דקות, או לחילופין חולטים אותה במים רותחים ומעבירים למי קרח, והזמן שהיא בילתה במים רותחים צריך להיות שווה למים שהיא בילתה במי קרח. מייבשים היטב, וזה מאוד חשוב לכל דבר שמקפיאים אותו, ממש לייבש את זה טוב, 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 להכניס לאיזשהו כלי אטום לגמרי, ואת הכלי הזה להכניס למקפיא, וזה יחזיק במקפיא 3 חודשים בכיף. אבל אם אנחנו רוצים אחר כך לטגן אותה, ואנחנו רוצים שהיא תהיה קרנצ'ית, זאת אומרת, לא לתבשיל, אז יש שיטה אחרת, והיא לחתוך את הבאמיה לטבעות או כוכבים, כמו שגיל קרא לזה. את זה משרים במים עם חומצה, או לימון, או חומץ, או משהו חומצתי. אחר כך שוב מוציאים את זה, מייבשים את זה היטב, לא קולים את זה. את זה אפשר להקפיא ממש ככה.
אבל הטקסטורה שלה... היא לא אותה טקסטורה אחר כך.
כל ירק שנכנס להקפאה, הטקסטורה שלו היא לא אותה טקסטורה.
אז למה להקפיא? אם אפשר פשוט לחכות לעונת הבאמיה ולאכול אותה טריה, מה אבו ג'רס עכשיו כאילו להקפיא באמיה?
כי הרבה פעמים, כשאני מגיע לשווקים, אני רואה איזשהו ירק.
אתה רואה מלא באמיה, ואני
מתלהב.
אתה קונה 2 קילו באמיה.
2 קילו באמיה. עכשיו, אני לא יכול לאכול 2 קילו באמיה, ובסוף שבוע נוסעים להורים, וביום שבת יש לנו את זה, ובחמישי בכלל זה דייט נאט, יצאנו למסעדה, 2 קילו באמיה, היא מחזיקה 3 ימים. מה אני עושה?
מתאפק בחנות, חמוד.
אין, זה לא עובד ככה. אני קונה ואני מקפיא, והיא יוצאת מעולה.
אוקיי, אגב, זה מעלה את השאלה, מה דעתנו על הבאמיה במחלקת הקפואים בסופר? וזה אני חייבת להגיד שמי שחייב באמיה באמצע החורף, סבבה. מי שלא, בעיניי, מכל הירקות הקפואים, ובאמת החברות שמקפיאות היום ירקות, הגיעו להישגים מאוד מרשימים בהרבה מאוד סוגי ירקות. באמיה היא לא אחד מהם.
אוקיי.
בעיניי.
מקבל את דעתך, אנחנו ליברלים פה, מקבלים את כולם, גם את אלה שלא אוהבים את הבאמיה הקפואה. אני רק אומר שאם הפרזתם על המידה בקניות שלכם ויש לכם עודף באמיה, אפשר להקפיא אותה, לא לפחד, בשיטה הזאת זה עובד.
אל תפחדו, פשוט אל תעשו את זה.
את זה אני יוריד, את זה אני יוריד, חצופה.
ובכן, אחרי שהכסנו את הבאמיה לשלושה ימים במקרר, וחס וחליל לא הקפנו אותה.
הכי מאושרת מעצמה, היא מדושנת עונג, היא מחזיקה את הבטן, יש לה חיוך לא, עצור.
אני מחזיקה את הבטן כי צומחה לי קרס קטנה.
זה קרס? תמותי.
כבוד. בקיצור, אחרי שקנינו את הבאמיה, הכסנו ונורא כיף לנו, הגענו לשלב הבישול, ואז אנחנו לא רוצים שייווצר באמיה ריר. עכשיו, הריר הזה הוא בעצם תכולה גבוהה של אותם סיבים מסיסים שלוקסי דיבר עליהם, ופקטין. וזו הסיבה גם שבאמיה מסמיכה תבשלים, בדיוק כמו הגומבו שדיברנו עליו, כי יש בה פקטין. אנחנו לא רוצים את הדביקיות הזאת, אנחנו לא רוצים את הריריות, יש לזה כל, יש הרבה טיפים. אספתי מלא טיפים כאילו לאיך אפשר להימנע מהריריות. זה מתחיל קודם כל כמובן בחיתוך הנכון של הבאמיה. אנחנו רוצים לקטום את קצה הגבעול, אבל אנחנו לא רוצים להוריד את כל העוקץ והגבעול, כי זה בדיוק מה שיגרום לריר להתפתח.
פותח לו את הפתח לצאת.
פותח לו את הפתח לצאת, בדיוק. ולכן, או שחותכים את זה ככה באלכסון, כזה שמשאירים את העוקץ קיים, אני פשוט קונה באמיה מאוד מאוד טריה, וכשהיא מאוד מאוד טריה, צריך רק להוריד לה את קצה הגבעול. אין שום בעיה לאכול את העוקץ, או להשאיר אותו בצלחת אם הוא לא נעים לכם ללעיסה. אבל יש עוד המון 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 טיפים למניעת ריר. קודם כל, התרמילים הקטנים, אלה שאכלנו אצל לוריס, אז הם כבר מראש יש בהם פחות נוזל. טיפ נוסף זה לא לשטוף אותה עד רגע לפני שרוצים להשתמש בה, נכון. כי השטיפה גורמת לריר להתגבר. במקום להרתיח אותה במים, לעדות אותה, אם אתם רוצים פעולת בישול מוקדמת. כמו שאמרת, באמיה קפואה מוציאה פחות נוזלים מבאמיה טריה, זה נכון. אפשר להשרות אותה חצי שעה בחומץ, והייבוש גם מפחיתים את הכמות הריריות. אני, השיטה שלי, זה פשוט להקפיץ אותה. אני לא מייבשת אותה בתנור, אני פשוט מקפיצה אותה על מחבת יבשה, אני לוקחת מחבת, אני מלהיטה את המחבת איזה חצי דקה עד שהיא ממש ממש חמה, שמה לה את הבאמיה בלי כלום, ופשוט מקפיצה אותה. ואז כאילו היבוש הזה ממש עוזר ל... אני לא זוכרת מתי ראיתי ריר פעם אחרונה בבאמיה שלי.
אני גם, חייב להגיד לך שאני לא חושב שמעולם נתקלתי באמת בריר, אני יודע איך הוא נראה, אבל מעולם לא נתקלתי באמת בתבשיל שהוא רירי עד כדי כך שאני לא מסוגל לאכול אותו, ואני פשוט תמיד יתגן את הבאמיה. אני אתחיל את הבישול של הבאמיה, ולא משנה איך
מחוות תסיים. על מחבת יבשה.
על מחבת יבשה, קודם כל, כליה כזאת חזקה מאוד, ואז על הבבל אפשר לעשות איתם מה שרוצים.
ואם אתם סטודנטים ואין לכם קיריים בבית, אז כן,
בטוסטר
או בתנור, זה גם בסדר. ומה שמאוד מאוד מאוד מעניין, ודיברנו על זה, הזכרנו את זה בתחילת התוכנית, אם תבשלו את הבאמיה עם ירקות חומציים כמו עגבניות, יהיה לכם הרבה פחות דביקיות וריריות, כי החומציות מאוד עוזרת לזה, בדיוק כמו השריה בחומץ שדיברנו עליו.
צד שני, וכאן אנחנו נכנסים לפינות של התבשילים, אפשר לנצל את הריריות הזאת לטובתכם, כמו שעושים בתבשיל גומבו הזה.
להסמיך.
עם הפקטין הזה, להסמיך ממש את התבשיל, תבשיל של ירקות עשיר עם צירים או רטובים או לא יודע מה, ושאנחנו משתמשים בריר הזה לטובתנו, זה יכול להיות גם יתרון.
כן. אתה יודע, שחיפשתי את כל הטיפים האלה, איך נפטרים מהריר, מצאתי טקסט של מירי חנוך ואייל שני על באמיה.
זה עם הנחש.
כן, שהגיע להם נחש הביתה, ויש שם משפט מדהים, כאילו, וזה אייל שני, הוא אחר. ככה, אני חייבת להקריא לך את זה. מי שרוצה להוציא לבאמיה את הריר, שלא יתעסק בה. מהותה של הבאמיה היא הריריות שלה, ומי שלא אוהב אותה, שלא יתקרב אליה ואל המלוכיה. את הריר צריך לשמר בתוכה. כל באמיה אמורה להיות עולם שלם וסגור של ריר, המעניק לרוטב שבה היא מתבשלת, בדיוק את מה שדרוש לו כדי להסמיך ולהתאבות. שיר הלל לריריות שאני ואתה כבר 10 דקות מנסים להיפטר. בא אייל שני, אומר, הפוך. ואתה יודע שאני מאוד מאוד מעריכה אותו ודעתו במטבחת, את הגישה שלו.
כבודו במקומו.
רק שיעשה לי באמיה עם ריר, אני אבוא להגיד לו טעים או לא טעים. אני אגיד לו, יצא לך טעים.
אבל קצת רירי.
צ'וצ'ו, מה אתה אוהב להכין מבאמיה?
וואו, אני הכי אוהב אותה באמת, שאני קונה אותה ואני אוהב את הלידיס פינגר, זה ארוכים, ואני חותך אותם לקוביות וזורק אותם בסלט.
מה זה לקוביות?
לכוכבים. לצבעות, כוכבים. כוכבים בגלל הצורה הפנימית שלה, כשמסתכלים עליה מהצד, אז זה נראה כמו כוכב, אבל כשזה טרי, זה טעים ופריך ונפלא. וראית אותי מקרסם את זה כשהיינו בשוק.
אז אתה שם את זה בסלט?
אז אני שם את זה בסלט, ויש לי חשק עכשיו לשים את זה בסלט של היום בערב, אז אני אולי מפה יצא לחפש באמיה.
אתה יודע שכשאני שם אותה, אני מוסיף אותה לסלטי חסה או לסלטי עלים ירוקים, אז אני מקפיצה אותה על מחבת יבשה פשוט. הזאת, ואז הוא נותן את הטיפה להצטנן, ומוסיפה אותה לסלט, וזה ירק פריך ומופלא, כאילו, בתוך הסלט. זה גם מעולה אם הבאמיה היא באמת בת יומיים, נגיד, כי אם היא בדיוק נקטפה, אז אין בעיה לשים אותה בסלט as is, אבל אם היא נקטפה כבר לפני יומיים, אז ההקפצה הזאת במחבת יבשה תחזיר לה את הפריחות, והיא תהיה נפלאה בסלט. אתה יודע מה אני עושה עם מה? אמרת לחתוך לטבעות?
כן.
אני חותכת את זה לטבעות דקיקות, 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 ונגיד שאני עושה סשימי, אז לפזר עוד את הטבעות, כן.
זה נחמד.
זה גם יפה, זה נותן כאילו, זה כמו לוק של צ'ילי חריף, אבל לא חריף, ועם פריחות ירוקה כזאת.
עבדת עליהם. אז חריף, אני לא אוכל חריף. תאכל, תאכל.
מה עוד אתה עושה ממנה?
יש מנה של באמיה פרמיג'אנו, כמו מלנזנה פרמיג'אנו.
אוי, יא.
רואי, זה נפלא.
אוי, יא.
חושבי שבאמיה הולכת נהדר עם עגבניות, לוקחים אותה, שמים עליה רוטב עגבניות נפלא.
אוי.
ומעל זה מלא מלא פרמיזן, ואת כל הדבר הזה תוקעים בתנור, עד שהפרמיזן ממש מתקרמל ומבעבע. וואו, זה תבשיל נהדר.
זה נשמע פגז.
נכון, זה טעים?
מה זה?
עשיתי את זה פעם אחת, זה נורא נורא טעים.
וואו.
ואמרת שאת קולה אותה על מחוות ושם אותה בסלט, אבל אפשר לקלוט אותה על מחוות ולהקפיץ אותה בתבלינים. נגיד, כמון, איפה את לא אוהבת, מלח, תבלינים מאושנים, פפקה מאושן, כל מיני כאלה.
נהדר.
ולפצח, לשים את זה פשוט במרכז השולחן ולפצח את זה כמו פיצוחים. זה טעים.
אחרי שאני קולה אותו במחוות יבשה, אני לפעמים פשוט מקפיצה אותה עם לימון ושמן זית וזהו בערך וטיפה מלח. זה גם הופך להיות מתוספת מאוד מאוד כלילה וכיפית. אפשר כמובן להוסיף אותה לכל מוקפץ שהוא, גם המטבח האסייתי, זה לגמרי יעבוד, לכל קארי כמובן, לגמרי יעבוד, לתבשילי אוף, לתבשילי בשר, אתה יודע, בדקות האחרונות פשוט להוסיף במיה פנימה. זה עובד לכל תבשיל.
והיא גם עובדת טוב מאוד בתור פופקורן. לוקחים את הבאמיה, מצפים אותה בקמח או בקמח תירס במקור, מטובל, ומתגנים את זה בשמן עמוק. צריך להקפיד לא להעמיס, כי הכל ידבק ויהיה עיסה אחת, אלא ממש לתת לה לשחות בתוך השמן, מוציאים, מנערים את השמן, טיפה ממליכים, הדבר הזה זה פריך ופופקורני וכיפי וטעים ובלי.
ואם כאמור, במקום קמח תירס, תצפו בקמח חומוס, הנה נפגשתם עם הבאמיה פקורס, שפשוט אפשר אחר כך לטבול אותה ביוגורט מטובל, וזה כל כך טעים. אני כל כך אוהבת. אבל...
כן.
השבוע אכלתי במיה שהפתיע אותי. ואני רוצה שנתקשר למי שהגיש לי את הבמיה שהפתיע אותי.
מה אכלת?
במיה כבושה.
אוקיי.
הו-הו-הו.
למי מתקשרים?
אנחנו מתקשרים לאורי נבון, השף והבעלים, ביחד עם אסף גרנית של קבוצת מחנה יהודה, שיש להם את היהודה לב, ואת הסדנה, ואת מחנה יהודה, ואת הדגל שלוש, ואת צמח החדשה הצמחונית, וגם כמובן...
כל המסעדות המפוארות בלונדון ובפריז.
את פלומר וברברי וקול אופיס בלונדון, ובלגן ושבור בפריז. וואו.
וואו.
איזה קבוצה מפוארת. בואו נתקשר.
יאללה. הלו, הלו, הלו.
שלום, שלום, שלום.
יאללה, איזה יום חג.
יום. כמעט חג.
אתה יודע כמה זמן אנחנו רוצים לדבר איתך?
את אומרת יום חג, זה חג עצוב מאוד, החג הזה.
חג מבחינת זה שאנחנו מדברים עם אורי, לא מבחינת...
אולם הרחובות מתנהגים כמו יום שבתון, אבל...
כן.
אנחנו עוד פה.
כן. כן, האמת, טוב, הנה, חזרנו. מה שקורה זה ככה, אנחנו כבר בערך שעה בתוך התוכנית, משהו כזה, ולפני שעה היינו בדיוק במצב שלך, אבל זה שידור, ואז כשאתה בשידור, אתה נכנס למין בועה סקיפיסטית, ואתה לא זוכר שהעולם שבחוץ יש בו בעיות. אז אנחנו שכחנו שיש בעולם שבחוץ בעיות, בוא נדבר על הבעיות.
בואי.
מה המצב? ספר לנו על מצב המסעדה שלך כרגע.
תשמע, אני יש לי כותרת מגניבה לדבר הזה, ואני גם מתחרט קצת שלא אני אמצאתי את המשפט הזה, אבל זה עדיין תופס.
נו.
מרגיש כמו תאונה, אבל ממשיך להתנהג רגיל.
בול. יו אלוהים, איזה תיאור מדויק, אימאלה. הכי תאונה. אתה יודע, יש לכם מלא מסעדות, יש לכם את צמח הצמחונית, ואת מחנה יהודה ויהודלה, והדקל שלוש, והסדנה, ויש לכם מסעדות בחול, בפריז ובלונדון, זה איך עוברים את המשבר הזה?
לא יודע, צריך הרבה סבלנות, להודות על הטוב, וצריך להבין מה הגבולות. אני יודע שאני לא יכול לדאוג לכל העולם. בקושי מצליח, אני מצליח להתמודד. עוצרים את הנשימה, מקרסים את מה שצריך, מקרסים את מה שאפשר במסעדות, ומנסים, מקווים שזה פג תוקף הגיוני.
תגיד, ואתה רואה הבדל בין מה שקורה בארץ לבין מה שקורה במסעדות שלך בלונדון ובפריז, שגם שם המסעדות נסגרו לתקופה ארוכה?
כן, נגיד בפריז שפתחו, אז פתחו בדירוג יותר גדול ממה שפתחנו כאן. לא הסכימו שיהיה אולמות ואירועים כאלה גדולים, ומסעדות פתחו רק במי שאלו טרס, בחוץ, מפסף. אז זה נראה קצת שונה. ואצלנו, כי אנחנו ישראלים שלא מקדשים שום דבר מלבד את החיים, אז רק רוצים לצאת ולחיות ולעשות מה שאנחנו יודעים ואוהבים, שזה לחבק ולגעת.
רגע, אבל המסעדות שם קיבלו תמיכה אחרת מהמדינה?
Day one, על ההתחלה, 80, קרוב ל-80 אחוז מההוצאות שהיו לך, וגם העובדים קיבלו מזכורות, והכל היה פחות לחוץ ויותר רגוע.
מדהים.
לא היה איזה חרב מעל הראש.
זה ההבדל בין שם לפה. כן. פה הם התרכזו בעצמם כרגע, איך הם דואגים לעצמם?
בעיקר מבינים שהם לא מבינים. בעיקר רואים שאף אחד לא יודע מה לעשות, ומנסים, פשוט אנחנו הגיניפיק של התהליך הזה.
לגמרי.
מקווה שנתגבר על המשבר אמון העצום הזה שיש.
כן.
בטח המסעדנים שתולשים שערות.
מה זה תולשים שערות? וגם שבאמת יראו את האחוזי הדבקה במסעדות, זה מספרים כל כך נמוכים, זה לא... זה לא...
הבעיה הכי גדולה, שבסוף יש פה באמת איזה נגיף, כי קשה להתווכח עם זה.
כן.
גם פה, אחרי כל הסגר הקשוח שהיה של ה-12 שבועות, אז כולם באו ואמרו, תקשיב, זה בלוף, אין דבר כזה, זה לא... לא יודע, אני יודע שבאירופה המספרים אחרים וההדבקה אחרת, זה משהו אמיתי. פשוט צריך להכיל את זה באיזושהי צורה אחראית, בצורה שלא תשתק אותנו, וללמוד לחיות במקביל לזה.
לגמרי. אז טוב, אוקיי. אז אם כבר מדברים על מסעדות, בוא נדבר על מסעדות של ירקות. אפרת הייתה בצמח וחזרה לי עם עיניים בוהקות, וסיפורים על במיות מפה ועד להודעה חדשה.
כן.
ספר לנו עליה.
תשמע, אנחנו חולים על במיה, אנחנו ירושלמים. במיה זה פה חלק מהתפריט שלך, העונתי. בעונה שלה, של האביב, שפתאום היא יוצאת, ואתה מקבל במיה קטנה, מצוקה כזאת, שנראית כמו דרדסים קטנים. זה ירק שאנחנו ממש ממש חולים עליהם. לא נלך לאובייס של הקובה במיה, ולתבשילי במיה עגבניות, אבל אנחנו מנסים כל הזמן להתאמש במה שיש בעונה. הבמיה זה סיפור אהבה אצלנו באמת. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את הירק הזה.
באמת, בהוויה הירושלמית, באמת בהרבה עדות אוכלים במיה.
כן, 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 במיה זה לבנה יסודית בחומה הזאת שנקראת ירושלים.
מה למשל?
שמי, במיה זה פרפקט לקציצות, פרפקט לאורז. כל הדברים האלה, זה משהו שהוא זול במהות שלו. זה משהו שאתה מכניס ירק לתפריט שלך בלי להתאמץ עליו יותר מדי. זה קלאסי. כמובן, גם במיה מייצרת את הדיסוננס, שאנשים שלא יכולים לראות אותה, בגלל שזה רירי, ובגלל שזה סליימי כזה, ויש אנשים שאלו ולא יכולים לוותר על זה.
שנינו. חולי במיה.
שלושתנו מסתבר.
כן.
אז איזה מנות של במיה יש לכם עכשיו בצמח? מה אכלה אפרת?
היא אכלה פיצה במיה.
מהממת.
באמת פיצה?
פיצה במיה.
פיצה במיה.
די.
זה מין מאפה כזה, מאפה שמרים שנכנס לטבון, מאוד מאוד טעים, אנחנו שמים עליו במיה שהם צפות עם עגבניות ולפעמים תלוי ברוח, אז האסף, סרי, השף של צמח, אני לוקח את זה כל פעם לכל מיני מקומות, החל מלהוסיף צ'יפות עד לפפריקות מאושנות, עד לדברים שהם קצת יותר מייד בטעמים שלהם, ויודעים ללטף את העגבניות, שמנת, קרמפלט, לעשות איזה איזונים שם. אני חושב למה נושא שאפרת קיבלה את הגרסה הטהורה של זה, פיצה במיה, קצת עלים למעלה, וזה באמת מדהים.
מדהים.
בפעם הראשונה שקראתי את השם של המנה בתפריט, אמרתי לו, אסי, איבדת את זה? מה פיצה במיה עכשיו? הוא אמר לי, חשבתי על זה בלילה, זה יהיה טיל. וואלה, זה היה טיל.
טיל זה מילה של מסעדנים.
תחשב, איזה רעיון מול הזה לשים במיה על זה? כי גם הנוכחות, הזמן שלה בתנור, כאילו, נותן את הקריספ שהיא צריכה.
אוקיי.
אנחנו בגישת עבודה שלנו כלפי במיה, תמיד, יש שני דברים שאנחנו כמעט תמיד עושים. קודם כל, קוסמים את הגיבול מבלי לחתוך את הכובע.
כן.
שהריר לא יצא כבר בשלב הזה, כל המיסים שלה. ודבר שני, אנחנו תמיד אוהבים לתת לה איזה שריפה קלה לפני שמבשלים. אם זה במחוות, בלי שמן, כן? רק פשוט לחרוך אותה, טיפה לסוף את השערות, טיפה קצת לייבש אותה לפעמים, כדי לתת לה את המקום הזה לעבוד. ומשם המתקדמים. אם זה הבמיה התאילנדית, היינו הרבה זמן עושים כזה מין חטיפים של במיה סמפורה, מן היולי קארי כזה מהמם. זה היה אחלה נשנות.
אמרת קארי, לוקסי פה בחיוך.
אמרת
קארי
ואמרת טמפורה.
שני הדברים שאתה הכי אוהב.
תוכנית הסתיימה, תודה לך על התראות.
ואתם עושים גם במיה כבושה.
כן, מה במיה כבושה שאפרת סיפרה לי עליה?
במיה, בגלל שזה עונה קצרה יחסית, אתה תמיד רוצה שיהיה לך את זה. והחלטנו קצת לכבוש בזמן האחרון. מתכון יחסית פשוט, עוד פעם קוטמים, שורפים שערות כזה, מחמים במחבת. מכניסים את זה למין תערובת של בצלים לבנים פרוסים, שום, זאטר, פלפל חריף, חומץ ויין. נותנים לזה באמת נגיעות קלות בשביל לא להפיל על הטעם הנהדר שלה. רק טיפה שיהיה מוחמץ בקלות.
כמה חומץ, כמה יין, כמה מים שאני אעשה בבית?
בואי, זה חצי קילו במיה, נראה לי צריך חצי כוס וצ'ופצ'יק של חומץ, ושמן ככה לפי העין, וקצת מים אולי כמו החומץ באותם כמויות.
אוקיי.
לחמם את זה. ושופך את זה חם על הבאמיה הקרה, נותן לזה להירגע ולהתקרר כמו שצריך, וזה פחות או יותר מבליט את הפעמים מיד. כל המסורת של לחמם את נוזלת ההחמצה ולשפוך אותה הרק שאתה רוצה להחמיץ, מקצר מאוד תהליך, וחוסך איזה יומיים של עמידה בשמש, תגיד.
כמו שאבא שלך עושה את המלפפונים החמוצים.
ככה אבא שלי עושה מלפפונים חמוצים. זה ענק.
זה מדהים.
מדהים.
זה מדהים, זה נותן מין בישול קל לירק, ועוצר אותו מאוד מהר, ומבליט את הטעמים של החמיצות, ומקצר פשוט את הזמן של הטיסה.
אתה לא שמת לב מהיה כשאני הייתי אצלך שבוע שעבר עם הבאמיה.
עם הכנופיה.
עם הכנופיה. פשוט אתה מבאתם, והיה שם באמיות כבושות, ופשוט לקחתי אחת, והעברתי בשקט בשקט את הצלחת לידי, ופרקתי אותה לבד.
כן, אני לא יודע אם את שמת לב, אבל אני דאגתי כל הזמן להזרים צלוחיות של באמיה לשולחן.
אוקיי, אז כנראה שכל אחד הכריש צלוחית של באמיה לעצמו.
אני אגיד, עכשיו אנחנו מוסיפים באמיה, אנחנו עושים כזה באמיה עם איזה פקע למטה, הבאמיה היא כבושה קלות, ואנחנו מוסיפים לה קצת אוזו בתהליך של הרפה שלה, מה שנקרא.
שמה מאוד מתאים.
כן, זה מהמם. וגם אם אתה, אם הולכים לכיוון של החמוצים והטיפול של האמבה, זה בכלל, זה יודע לקחת את האם בצורה מהממת, הבאמיה.
יאה.
עכשיו יש לי עוד משהו שאני בא לי ממש עכשיו לעשות מהבאמיה.
לכבוש באמיה.
לכבוש באמיה.
כן.
בא לי.
באמיה זה פיס. כן, זה עולם, עולם ומלואו.
עולם ומלואו.
אני באמת אוהב את הבאמיה הבלדית, שהיא קצת יותר קטנה, פחות את הטבעיות. היא מתאימה להרבה מאוד אפליקציות.
גדול. תגיד, אורי, אז עכשיו שאנחנו, יש לנו מלא מתכוני באמיה. התוכנית שלנו משודרת רק בעוד כמה ימים, אז אנחנו לא יודעים מה יהיה. אבל בתקופת הסגר, אתם בצמח פתחתם מעין מעדניה.
כן, הייאוש דחף אותך. אתה בא כל יום לצמח, המסעדה שלנו, הסימפונית, שנפתחה למרבה האירוניה, המרה, זה 3-4 שבועות בדיוק לפני סגר הקורונה הגדול, וזה מסעדה שהיא צמחונית, גם ללא דגים, אנחנו רוצים לעשות משהו מאוד שונה, ובשעתו זה נראה כמו אתגר מאמן, ולא כמו כדור ברגל, אבל באנו להשקות את העתיתים, יש שם כל מיני עצים וקירות ירוקים וכזה, ובאנו לטפל בזה. ואז קלטנו שאנחנו נמצאים פה, ואם אנחנו פה והטבון כבר פה והגזים כבר כאן, והשוק הרי ממש פה, אז אולי כבר כדאי שיצא מזה משהו. וככה שנולדה המעדניה של הקורונה, והיינו מבשלים כל יום ירקות ועושים מאפים, ומקווים שאנשים יהיו מספיק אמיצים להסתובב קצת בחוץ ולבוא לקחת אוכל הביתה, כי בואי, נמאס לכולנו לעשות כלים. לבשל כולם אוהבים, אבל לעשות כלים, וואו, זה המכה האמיתית של הקורונה איתו.
כלים, זה נכון. אז רגע, אני חושבת שזה היה רעיון מעולה. אתם תמשיכו עם הרעיון הזה?
אז אנחנו בימי שישי, בשגרה החדשה שלנו, בימי שישי בבוקר, כל החלק הכניסה לצמח מוקדשת למעדניה, של במי ירקות ומאפים וכינוכים, וכל מיני דברים שכיף לקחת הביתה גם מבושלה. ואנחנו מקווים שזה ימשיך להיות, ואם במידה וניכנס עכשיו לעוד לופ של הרמות, אני מניח שהמעדניה תהיה דרך שלנו למחות.
זה דרך נהדרת למחות, אני כל כך אוהבת את האוכל שלכם, באמת, בכל מצב צבירה ובכל מקום. אורי, תודה רבה 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 ש...
תודה לכם על עוד
המון תודה.
איזה כיף, אנחנו הולכים לכבוש באמיה. תודה רבה.
יאללה, בכיף,
ביי
ביי.
ביי. וואו, לוקסי, כמה שאהבתי באמיה בתחילת התוכנית, עכשיו אני אוהבת אותה במיליון. כן, אני כל כך בא לי ללכת ולקנות באמיה ולבשל אותה. זה מה שבא לי כרגע. בוא נעשה את זה.
בוא נעשה את זה.
כן.
אבל שנייה לפני שנעשה את זה,
כן.
בוא נגיד לכם תודה שהעזרתם לנו.
אני חושב להגיד ביי. טוב, אז ביי.
נזכיר לכם שפתחנו עמוד פייסבוק חדש, שבו אנחנו מעלים מדי פעם תכנים ומשתדלים לא לעשות לכם יותר מדי בלגן ורעש בראש, אבל זה הדרך שלנו להכיר אתכם, ונשמח לשמוע מה יש לכם להגיד לנו.
אבל מה שכן החלטנו לעשות, זה מכיוון שאנחנו יודעים שגם אתם, כאנשים שאוהבים אוכל בטוח, יש לכם אחלה מתכונים, החלטנו שאחרי כל תוכנית, אנחנו נעלה איזשהו שרשור בדף הפייסבוק שלנו, ואם יש לכם מתכונים טובים לאותו חומר גלם, פשוט יכתבו שם, ויהיה לנו מין אסופה נהדרת של מתכונים ורעיונות. אומנות שאכלתם במסעדות עם אותו חומר גלם. אז ממש תכף יהיה שרשור באמיה. אנזל ולוקסי.
אנזל ולוקסי הבאמיה.
טוב, אז אנחנו סיימנו.
אנחנו סיימנו, אנחנו מודים לכם שהזנתם. אני אשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם שאולי לא מכירים אותנו, תספרו להם, אולי אפילו תשלחו להם לינק לפרק הזה או לפרק אחר שאתם אוהבים.
ואנחנו נתראה כאן בשבוע הבא בתוכנית חדשה ואקזוטית. יאללה ביי.
יאללה ביי.